אנחנו היום מטבלים לא רק על בתי מקדש ועל ירושלים, אלא כל ההיסטוריה העקובה והעקובה מדם של עם ישראל, במיוחד בגלות השנייה, החל מחורבן בית שני, וכמובן על השנאה הכי עתיקה, הכי עגומה של האנטישמיות, השנאה נגד היהודים, שבעצם התחילה, או הגיעה לשיא, או התחילה בעצם בעיקר בחורבן בית שני. מה המקור לאנטישמיות? כמובן זאת שאלה שהעסיקה הרבה סוציולוגים ונתנו כל מיני מענות, כל מיני תשובות חברתיים, פילוסופיים, היסטוריים, כלכליים, אבל כאנשים דתיים אנחנו מכסים את השורש הדתי וכמובן השורש האמיתי, כי אנחנו לא חושבים שזה סתם דבר מקרי שצץ במקרה מתוך ההיסטוריה האנושית, איזה כל מיני לחצים ותנועות חברתיים. אני חושב שזה חלק מההיסטוריה, הלכה עשב שונא ליעקב, ומה המקור ולמה זה חשוב להגיד למקור, איך זה משפיע על התייחסותנו לתופעה הזאת, הרורה הזאת. אז חז"ל כבר מגלים לנו את המקור, במקור ראשון שלנו, בתפים, מסכת שבת, למה נקרא שמה הר סיני? בסך הכל יש הרבה כינויים להר הזה, הר חורב, הר אלוקים, אפשר לקרוא לזה הר תורה, והשם הנתפס, השם המרכזי, הוא שם הר סיני. כמובן התשובה לכך שההר ממוקם באזור של מדבר סיני. אבל חז"ל ראו, סליחה אין לי מספיק דפים, חז"ל ראו בתוך הקריאה הזאת סמל לשנאת היהודים. מהי הר סיני? מספר אחד. מהי הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו. מבחינה פונטית, לא מבחינת האטימולוגי, אלא מבחינה פונטית. למה נקרא סיני? שירדה שנאה לאומות העולם שם. מה הכוונה? מה קרה בהר סיני? הר סיני היווה את השיא, שיא בחירת עם ישראל, שיא בחירת עמנו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו 400 שנים קודם להר סיני, אחרי 2,000 שנות תוהו ובוהו, אחרי 2,000 שנות בלבול תיאולוגי, מהומה מוסרית. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם צלם אלוקים, אבל אנשים איבדו אותו, לא יכלו למצוא אותו בעולם, הידרדרו מהר אנחנו קוראים בראשית ונוח, פרשת בראשית, פרשת נוח, לוקח לנו שבועיים לקרוא. אבל הפרשיות האלה מתפרסות על 2,000 שנים. 2,000 שנים של אלימות, 2,000 שנים של בלבול תיאולוגי. אז הקדוש ברוך הוא הבחין שהאנושות בכלל היא לא מסוגלת למצוא אותו בעולם. אז במקום מפגש אוניברסלי, הוא בחר באומה הזאת להדגים, להוות מודל, לחיות חיים של ציווי, של מצווה, של מוסריות, של עמידה לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שהם יוכלו להגיע, הם יבחנו בנו את הדרך החיים הזאת, יבחנו בנו אלוקים. אז הוא בחר בנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות המצפון העולמי, להיות מצפון דתי, מצפון מוסרי עבור כל העולם. התפקיד שלנו זה לא להיות נבחר, לא, אנחנו לא נבחרים ללוקסוס ולכל מיני הטבות, אנחנו נבחרים למשימה היסטורית. אלא שאנשים לא אוהבים מצפון מוסרי. אנשים לא אוהבים מאתגרים. יש ביטוי באנגלית, אני לא יודע מה זה בעברית, whistleblower, אדם ששורק שכאילו מאתגר או מגלה משהו או מאתגר אנשים. רב עמיטל סיפר לנו את המשל, את הסיפור של מנדל, שתפקידו בשטטל היה לעורר את כל הציבור כל חודש אלו. אז כל יום הוא נכנס, הוא הסתובב, הוא העיר אותם, צעק, משך אותם מהמיטה, ובא ערב ראש השנה, כולם בבית הכנסת, כולם מתפללים סליחות, ומנדל קצת עייף, אז הוא נרדם באמצע סליחות. אז כולם מוחים את הסליחות שלהם וזורקים על מנדל, כדי להעיר את מנדל שישן באמצע הסליחות של ערב ראש השנה. אז מנדל בוכה ואומר, למה אתם מפריעים לי, אני כל כך עייף? אז אומרים לו, מנדל, אתה הערת אותנו כל חודש אלול. אתה חושב שהגיע ראש השנה, אנחנו ניתן לך לישון? רב עמיטל סיפר לנו שאנחנו המנדלה של השטטל העולמי. שהתפקיד שלנו זה להעיר את האנושות כל ההיסטוריה. למנוע מהם ליפול לתוך אלימות ולתוך מאבקים ולתוך איזה בלבול תיאולוגי. אז הגיע ראש השנה, עכשיו אנחנו חיים בתקופה של ראש השנה, העידן החדש, ואנחנו רוצים לחזור לארצנו וללכת לישון. אז העולם אומרים לנו, אתה לא נתת לנו לישון כל משך 2,000 שנים, כל משך 4,000 שנים, אתה חושב שניתן לך לחזור לארץ וללכת לישון בשקט, אז הולכים עלינו כל מיני, כמובן גם היום, כדי להעיר אותנו. זאת אומרת, חז"ל ראו בהר סיני, ובבחירת עם ישראל, כמקור לשנאה ושנאת היהודים. למה נקרא שמה סיני? שירדה שנאה לעולם. כמובן, נשאל את התוקף האנטישמי, את האנטישמי ברחוב, נשאל אותו, הוא לא יספר לנו את הגמרא בשבת, הוא לא יצטט, אני שונא את היהודים בגלל שנבחרתם ואתם מאתגרים אותי. הוא בקושי יגיד נרטיב אחר, כפי שנראה בהמשך. אבל אנחנו מאמינים שיש בעצם שתי זירות. יש את הזירה האנושית, חברתית, כלכלית, פילוסופית, ויש גם זירה מטאפיזית. והקדוש ברוך הוא יצר בעולם המטאפיזי כל מיני כוחות שמשפיעים גם עלינו וגם על האנושות בכלל. וכמובן, מה בעצם הקשר בין הזירה המטאפיזית לבין הזירה האנושית? איזה מקום יש לו בחירה חופשית? אם יש כאן איזה זירה מטאפיזית וכל מיני כוחות שהקדוש ברוך הוא התקין בעולם. אבל חז"ל מספרים לנו שאנטישמיות היא דבר שנובעת מהשנאה כלפי בחירת עם ישראל, שיגיע לשיא דווקא בהר סיני. כמובן, מה הקשר בין הכוח וההשפעה הזאת לבין האדם ברחוב שבוחר לתקוף יהודי? כמובן, יש לו בחירה חופשית, אבל בכלל, אם נסתכל על אנטישמיות כמכלול, זה נובע מהשנאה של הר סיני. וחז"ל כבר נתנו ביטוי לכך, ויש כבר ביטוי לכך כבר בסמלים של ספר בראשית. הביטוי לחז"ל, ציטטתי כמה מדרשים, אבל זה די נפוץ. כמובן, זה כבר מפורש לאברהם אבינו בתחילת תפקידו בברית בין הבתרים מספר 2, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. שחלק מהתפקיד להיות נבחר, אבל לצאת לגלות ושישנאו אתכם. והסיפור של מצרים הוא לא סיפור חד פעמי, הוא סיפור שחוזר על עצמו. בין אם זה 400 שנים במצרים, בין אם זה 70 שנה בבבל, בין אם זה 2,000 שנות גלות מפוזר בכל הגלובוס, אנחנו גר יהיה זרעך, וחלק מהגירות שלנו, לא רק הגירות האזרחית, אלא הגירות הרעיונית, שאנחנו מאתגרים, אנחנו מביאים מסר ובשורה ואתגר שישנאו אותנו. גר יהיה זרעך בארץ לא להם. חז"ל נתנו כמה ביטויים לכך, בואו נקרא כמה מדרשים, דווקא פרק תהילים שקראנו היום בבוקר בישיבה, ינעצו לב יחדיו, מספר 4, הלך הברית יחרותו, כל מה שהם מתרגשים עלינו בשבילך. למה רגשו רעים על השם ועל משיחו? כל השנאה מופנית כפינו, כל העצות, כל הקונספירציה נגד היהודים, זה בעצם נגדך הקדוש ברוך הוא, או כפי שחז"ל אומרים ביתר ביאור, מספר 5, משום מה דילגתי על 3, אילו הם יכולים לעשות כלום לקדוש ברוך הוא, עושים. בעצם השנאה, בעצם המתח, העוינות, זה כלפי הקדוש ברוך הוא, כי לא רוצים את החיים הזה, לא רוצים את החיים של מצווה ושל משמעת אישית ושל מוסריות ושל... אז הם לא רוצים לקבל, הם מסרבים. אילו היו יכולים לעלות, היו עולים, ובשביל סוף מספר 5, שאינם יכולים לעלות למעלה, היו עושים למטה. חוסר יכולתם לתקוף את השמיים, אז מפנים את כל השנאה וכל העוינות נגדנו, אבל אנחנו כנציגים של הקדוש ברוך הוא. המושג הזה, הרעיון הזה, שהתפקיד שלנו, התפקיד ההיסטורי, התפקיד הלאומני, התפקיד שנבחרנו להיות עם סגולה ולמסור, לשדר מסר לאנושות כללית, כסיבה לשנאה, הוא כבר בנוי בתוך אחד מהסמלים של ספר בראשית. בספר בראשית, בתהליך הבחירה, נמסר לנו 3 סמלים. הסמל הראשון, אנחנו ככוכבי השמיים, והסמל הזה הוא די ברור, אנחנו על טבעי, אנחנו לא חלק מהעולם הזה, אין מזל לישראל, המנגנון ההיסטורי לא משפיע עלינו כפי שהוא משפיע על כל האומות, כל האנושות, כמובן דבר שבנוי במילת איכה, איכה זה לא שאלה איך, איכה זה אני נדהם, אני נבהל, אני לא מבין, זה מסתורי, זה... כל הסיפור, כל הקשת ההיסטורי של עם ישראל היא כל כך שונה, גם כשאנחנו מצליחים, משה רבינו, גם כשאנחנו חוטאים, ישעיה, גם כשאנחנו נענשים, ירמיה, אז כל הנביאים השתמשו במילה הזאת, כי עמדו בתדהמה, שאי אפשר להשוות את הקשת שלנו לקשת ההיסטורי של שאר אומות העולם. אז אנחנו כוכבי השמיים. הסמל השני, נודע, הידוע, זה סמל של אפר, כאפר הארץ, וגם הסמל הזה מאוד מובן. אנחנו נרבסים ונדרסים, ובכל זאת אנחנו מפרים את העולם. זה סוג של דוסים עלינו, ובכל זאת אנחנו מספקים איזה צונה. יש ציטוט שהבאתי בעברית, אני אתרגם אותו לעברית, אבל ציטוט שפשוט נמצא, אין לי מספיק דפים. ציטוט מפרנס קפקא. קפקא חי בעיקר, הוא היה פעיל מאוד בין המלחמות, והיה לו תחושה מאוד מאוד מאוד, איזה דופק, הוא הבין את הדופק של האנושות, כי האנושות הייתה במשבר בין המלחמות, כי המלחמה הראשונה הסירה את כל הנורמות המקובלות של האנושות. מבחינה האנושות, מלחמת העולם הראשונה הייתה הרבה 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 יותר אפוקליפטי ממלחמת העולם השנייה. מצדנו, אנחנו מסתכלים כמובן על השואה, האיש שלנו הוא השואה. מבחינת האנושות ומה שהשפיע על האנושות ומה שמשך את האנושות לתקופה אחרת, ולדעתי עדיין האנושות משתקמת מהמשבר הזה, הוא מלחמת העולם הראשונה. והוא מאוד מאוד חש את השינוי ומה שקרה, והוא היה אדם מאוד יהודי, מאוד ציוני, מאוד דתי, אבל הוא חש את הסיפור היהודי בתוך הסיפור האנושי. הוא הבחין שיש סיפור בתוך סיפור, והסיפור הפנימי, הלאומי, הוא בעצם משפיע או משקף את הסיפור הכללי. אז הוא כתב פה, זה לא ספר ידוע, זה ספר, היה לו תלמיד מובהק שליווה אותו אחרי עבודה כל יום בפראג, ולכו איזה טיולים ביחד ודיברו ביחד, והתלמיד הזה כתב את ה-conversation, את השיחות שלו עם קפקא. השם הספר, זה ספר מאוד מאוד יפה, conversations with קפקא, שיחות עם קפקא, על ידי תלמיד בשם גוסטב ג'נח. אבל זה פשוט כמו שאתה קורא נבואה. אתה קורא כל מילה, זה חלק נבואה, חלק שירה, זה אין שם שום דבר ריק. איזו תחושה וראייה וחזון. זה כותב פה, the Jewish people are scattered, עם היהודי נפוצים, כמו שמפיצים גרעינים, זרעים, מפיצים את הזרע. כמו שהזרע סופג חומר מסביבתו, הוא מאגר אותו, stores it up, והוא בעצם מצמיח ומצמיח תזונה, כמו כן הגורל של היהודים. לספוג את היכולות של האנושות, to absorb the potentialities of mankind, purify אותם, לזכח אותם, ואז לתת להם התפתחות עליונה, higher development. משה זה עדיין מציאות. הסיפור של משה הוא עדיין קיים. כמו דתן ואבירם עמדו נגד משה עם המילה לא נעלה, אנחנו לא רוצים לעלות, כאילו זה מטאפור, זה משהו, אנחנו לא רוצים את ההתעלות שאתה רוצה להביא, כמו כן, העולם עומד מול היהודים, כמו דתן ואבירם, אנחנו לא רוצים את מה שאתם רוצים לתת לנו. וכאן יש, אני מקווה שאוכל לתרגם את העברית, in order not to rise, סביבים כדי שכדי לא להתעלות לרמה האנושית הגבוהה, אנשים יורדים ומדרדרים לתוך העומק של הדוקטרינה של גזענות. הם מכים את היהודים והם רוצחים את האנושות. זה ביטוי מאוד חשוב. They beat the Jews and murder humanity. הם מרביצים ליהודים, אבל בעצם הם רוצחים את האנושות. אז המושג הזה שאנחנו בעצם דורסים עלינו ורומסים אותנו, ובכל זאת אנחנו נותנים ומובילים ובעצם מקדמים את העולם, זה בעצם בנוי בתוך הסמל של אפר. אז יש את הסמל של כוחי השמיים, ויש את הסמל של אפר הארץ. אבל יש סמל שלישי, ולפעמים אנשים לא מדייקים מספיק, חושבים שזה עוד דוגמה של אפר, אבל הוא לא ככה, וזה סמל של חול הים. שמתי זרחה, מספר פה מספר 6, כברך אברכך, והרבה הרבה את זרחה ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, ויראה שזרחה את שערבה. מה תמון, סליחה על השאל, מה תמון בתוך הסמל הזה של חול הים? מה ההבדל בעצם בין חול הים לבין אפר הארץ? מה בעצם התפקיד האקולוגי והטבעי של אפר, של חול הים? אז כדי להבין את הסמל, צריכים לחזור ליצירת העולם ובריאת העולם. תחילת בריאת העולם, היקום, המציאות, כל המציאות, כל הקוסמוס בעצם, הייתה מלאה מים. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, והמים היה מים של תוהו ובוהו. מים של ריק, של אפס. וכמובן, לא רק אפס, אבל אפס יכולת של אנשים לחיות, כי במים אנשים לא יכולים לחיות. אז רוח אלוקים מרחפת על פני המים, המים מקביל לתוהו ובוהו. ביום שני ויום שלישי, הקדוש ברוך הוא בעצם מבצע שני שלבי הבדלה. הוא מבדיל פעמיים בשני שלבים בעצם עם מטרה אחת, כדי לייצר יבשה. אז ביום שני הקדוש ברוך הוא מבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, והוא מציב פלטה קשוחה כדי שהמים העליונים לא ירדו ו... סליחה, אין לי דפים, סליחה. אז בואו נקרא את המספר 7. והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על פני תהום, רוח אלוקים מרחפת, ויאמר אלוקים, יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל. אז הפלטה הזאת שמבדילה ומייצבת ומונעת מהמים העליונים לשטוף את העולם התחתון, הוא הרקיע. אז עכשיו יש עולם עם מלא מים, אבל יותר יציב, כי המים העליונים לא מאיימים. ביום שלישי ייקבעו המים. הקדוש ברוך הוא מכנס את המים לתוך הימים, ותראה היבשה. פתאום יש יבשה, ויבשה מאפשרת חיים ויכולת של אנשים לעמוד על היבשה, לנשום חמצן, לבנות, לזרוע, לחיות. אז הקדוש ברוך הוא אפשר חיים על ידי שתי הבדלות. הבדלה ביום שני, מים עליונים, מים תחתונים. הבדלה, הפרשה, הצבת גבול ביום שלישי, בין המים לבין היבשה. אלא שהצבת הגבולות האלו היא לא עמידה, היא לא סטטית, היא מאוד מאוד דינמית, וההבדלה הזאת והגבולות האלו הן מאוד פגיעות. מה זאת אומרת? מי שעומד בחוף ים, הוא בעצם עומד על הגבול. הוא עומד שם ורואה את הכוח של הים, של המים, ויש למים כוח, משיכה, גלים רוצים לחזור, לחסות את היבשה, שוב פעם להבהיל, להחזיר את העולם למצב של מים, אני לא אשתמש במילה טוב, אבל מים, עולם מלא מים. ומה בעצם מונע את הגלים מלהיכנס ולהטביע את היבשה? חול הים. חול הים זה מחסום, sand barrier. החול הים עומד שם, הוא חוסם בין הגלים, בין הימים, לבין היבשה. אבל החול משלם מחיר. ורואים את המחיר שהחול משלם כל פעם שהגאות הים עולה. ואז החול מכוסה, הוא נהיה חלק מהים. ולאחר כך, בסופו של דבר, הים חוזר. אז כשאנחנו עומדים על חוף הים, רואים את הדרמה הזאת של יום שני, יום שלישי, ככה עדיין פעילה. שהגבול שמת, בעל יעבור, ובא יחשבון לחסות הארץ, הקדוש ברוך הוא הציב את הגבול, אבל הגבול הוא דינמי. עולה, יורד, נכנס ויוצא. הסיפור הזה של חול הים הוא לא רק סיפור אקולוגי וגיאולוגי, הוא גם סיפור מוסרי. כי המים ששת ימי בראשית הוא לא רק מים, הוא תוהו ובוהו. הוא מים של אפס, הוא מים של רע, של חוסר יכולת להצליח. הוא מים רעים, הוא לא מים טובים, הוא תוהו ובוהו. הקדוש ברוך הוא כבר מגדיר את המים כתוהו ובוהו. אז בעצם זה משל, וסולובייצ'יק דיבר על כך, שזה משל לעולם שלנו, שיש כוחות הטובים ויש כוחות הרע, והקדוש ברוך הוא הציב גבול ביניהם, אבל תמיד כוחות הרע, רוצים להבהיר, רוצים לנצח, רוצים להביס את כוחות הטוב. ומי עומד כמחסום? מי עם חול הים? מי עומד שם למנוע כוחות הרע מלהפעיל את האנשים, את האנושות? אלו הם היהודים. כי התפקיד שלנו לעמוד מול הרע בעולם. בין אם זה רע תיאולוגי, בין אם זה רוע מוסרי, אנחנו עומדים, כל הוויכוחים, כל המאבקים שלנו בתשעה באב, הם עם מדינות מובילות. זה לא שאיסלנד השמיד את בית המקדש, או שזה המסר של היו צרי על הראש. שכל הצרים שלנו היו ראשי אומות, נבוכדנצר, ואימפריה הרומאית, והחשוורוש והפרסים, זאת אומרת, כי המאבקים שלנו הם מאבקים של סיביליזציה. אנחנו נאבקים עם כל מיני כוחות שהמדינות האלו והאימפריות האלו מביאות לעולם, האיומים, האתגרים, ואנחנו עומדים מולם ומגינים כמו שהחול מגין על הים, על היבשה, גם אנחנו מגינים על האנושות. אבל משלמים מחיר. זה המחיר. חלק מהתפקיד הוא תשלום המחיר. שהמים תוקפים אותנו, המים מכסים אותנו, אבל בסופו של דבר המים יצאים. זאת הדרך היחידה להבין את הקטע הזה בירמיה מספר 11. מה כותב ירמיה? ירמיה מוכיח את עם ישראל. כי אם לא שומעים את התורה, והם עובדים הקדוש ברוך הוא, והם לא שומעים את המצוות, אז מה אומר ירמיה? האותי לא תיראו, אתם לא יראים ממני, נאום השם, אם מפניי לא תחילו, איך הוא ממשיך? אשר שמתי חול גבול ים, חק עולם לא יעברנו. הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו לשמוע את התורה ואת המצוות. למה? כי הוא שם חול על הים. מה הקשר? הקדוש ברוך הוא בנה חוף ים, אז אני חייב לשמור את תורתו, אני חייב לשמור את התורה. אשר שמתי חול גבול ים, חק עולם. והתגעשו, לא יאכלו, המו גלב, לא יעברו, ולמה זה? היה לב סורי מורה. הקדוש ברוך אומר, הנה החול עושה את התפקיד שלו, ואתם לא. מה אכפת לי בכל היום? יש מדוזה, אני לא רוצה את חול היום. אבל רואים שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להיות כמו חול הים. ואם חול הים, זה כמובן מסר חוזר על עצמו, הטבע מציית לקדוש ברוך הוא, למה אתם לא מצייתים? הצפרדים מצייתים, למה אתם לא מצייתים? אם מסתכל בטבע, כן, הקדוש ברוך הוא קורא למלאכים, הם משלחים אותו, למה אתם לא? השם שיוצא, למה אתם? תארתי בכם את השמיים ואת הארץ, את הירח וכוכבים. אז הקדוש ברוך הוא מביא את חול הים כדוגמה, למה אתם לא מצייתים? למה אתם לא ממלאים את תפקידכם של חול הים? כי החול עצמו הוא משרת את התפקיד הזה. זה בעצם הסמל של חול הים. הסמל של הכוכבים הוא על טבעיות, הסמל של עפר הארץ להיות נדרסים, אבל להפרות את האנושות, והסמל של חול הים לחסום את האנושות נגד הרע, נגד התוהו ובוהו. וזה חלק מתפקידנו הוא לשלם את המחיר. אם נבין את האנטישמיות כזאת, אני חושב שזה די ברור בחז"ל, השאלה מהם המסרים? מה זה אומר לנו לאנטישמיות? אז אני חושב שיש שלושה מסרים. מסר ראשון זה מסר מאוד עדין, ויש בזה הרבה ניואנסיות, אבל מאוד לא חשוב לדייק. ברוך השם בתקופתנו, העולם בכלל, והעם היהודי בפרט, התארגנו נגד אנטישמיות. זה אירוע חדש. לא הייתה התנגדות לאנטישמיות בעבר. אחרי השואה, אחרי שראינו את הסיוט של השנאה הזאת, אז העולם התארגן. Never again. אף פעם זה יקרה פעם נוסף. ויש כל מיני ארגונים, וארגונים יהודיים. וחלק ניכר, חלק גדול מהזהות היהודית של אנשים בחוץ לארץ זה פעלתנות נגד אנטישמיות. Political activism. פעלתנות פוליטית נגד. ויש ארגונים ענקיים, APAC ונורפק, מי שמכיר, הם ארגונים, הם מנהלים כנסים עם 20,000 אנשים. והם מתחלחלים לתוך כל הקהילות ובתי כנסת ובתי ספר. יש התארגנות מרשימה. הרבה חזיתות. זה מאוד מרשים. זה מאוד מבורך. ומאוד כדאי, כל אחד בוחר במשאבים שיש לו להשתתף. אבל לא להיות נאיבית ולחשוב שנוכל להביס את המפלצת הזאת. המפלצת הזאת של האנטישמיות מובנית בתוך ההיסטוריה. והסיוט הזה והשנאה הזאת תיגמר רק כשההיסטוריה מסתיימת. זה לא אומר שצריכים לקחת איזה עמדה, לנקוט עמדה פטליסטית ולהגיד, הנה, יש אנטישמיות, עשיו שונא ליעקב, אי אפשר להביס אותו, אז בוא לא נשתדר, לא נשקיע, חלילה וחס. אבל מצד שני, לא להיכנס לתוך הנאיביות הזאת, הנה, אם רק נשקיע בחינוך, ורק נעיר להם, ורק נסביר להם, ויהיה מספיק התארגנות, הוא לא ככה. האנטישמיות מובנית היא חלק מהקשת ההיסטורי והנרטיב ההיסטורי. כמובן מאוד ברוך שאנחנו עמדנו נגדה, ובעצם אנחנו מאזרים אותו, אבל הוא לא ייגמר. צריכים למצוא את האיזון המאוד מאוד דק בין הפלטנות והאקטיביזם, לבין ההכרה שהוא לא ייגמר. הוא פשוט לוקח נרטיבים שונים. וזה מביא אותי לחלק שני. לפני כמה שנים, שלוש שנים, שנתיים, היה אירוע אנטישמי בפיטסבורג. מישהו ירה בבית כנסת בפיטסבורג. וזה שחרר הרבה הרבה התנגדות בסושיאל מדיה, במדיה חברתית, שכולם שמו בפייסבוק שלהם, ובטוויטר שלהם, אני עומד נגד אנטישמיות וכל סוגי הפלאה. גם נגד הפלאה גזענות, גם נגד הפלאה מינית, גם נגד הפלאה נגד... אני עומד כאילו, אפילו הכללה יותר כללית. אני עומד נגד כל מיני הפלאות. זה נקרא באנגלית זה נקרא conflation of narrative, אתה ממזג נרטיבים שונים, וביטוי הכי הכי מעניין זה כמו זה intersectionality, הצטלבות, הצטלביות, שבעצם כל המאבקים זה אותו מאבק של החלשים מול החזקים, ומישהו חלש, בין אם הוא בוגד הומוסקסואלית, או שהוא אפריקה-אמריקאי, או שהוא חייב לתמוך בכל המאבקים, כי זה הכל מאבק אחד. ויש בעיות רציניות, סכנות מאוד רציניות והצטלביות בכלל, אבל למזג את הנרטיב של האנטישמיות עם נרטיבים אחרים הוא טעות היסטורית. אנחנו כיהודים, ככל היום, צריכים להשתתף בכל מיני מאבקים להגן על כולם. זה בעצם המאבק שלנו, זה מאבק של אברהם אבינו. להגן על כל המיעוטים וללחום נגד כל הפלאה. אבל לא לטשטש את הגבולות בין הפלאה לבין הסיפור הזה. הוא סיפור אחר. הוא לא הסיפור של המיעוטים, אחרי הקולוניאליזם, אחרי בעולם המיני החדש. יש סיפורים, והסיפורים האלה חשובים. אבל הסיפור הזה שונה לגמרי. ואסור להצליב אותם בעצם. אסור להפוך אותם לאותו סיפור. כי הסיפור הזה הוא סיפור עתיק, ובכל דור הוא תופס נרטיב אחר, וכדי בעצם, טוב, אני אגיע לכך אולי בביטוי השלישי. זאת אומרת, מסר ראשון הוא לא ייגמר. והמסר הזה הוא חס וחליל, הוא צריך בעצם למנוע מאיתנו להתנגד, המצד שני, לא לחשוב בצורה נאיבית שהוא ייגמר. מסר השני, לא להטעות, לא למזג את הנרטיבים. המסר השלישי הוא בעצם שרואים דפוסים חוזרים. אם זה סתם איזו שנאה שצצה באמצע המאה ה-19, באמצע המאה ה-17, אבל זה דפוסים שחוזרים על עצמם, כי הוא חלק מההיסטוריה. אם קוראים את ההיסטוריה שלנו, נוכל לבחון, הנה, זה אותו סיפור וזה אותו דבר שקרה לנו, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אני אתן לכם שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, כן? כששונאים אדם, אז אי אפשר סתם לדבר על שנאה. כשרוצים גם לא רק לשנוא אותו, אלא גם לשווק את השנאה ולשווק את הרצח עם, אתה צריך cover story, נרטיב מחסה. אתה צריך לשווק למה אתה שונא אותו, למה אתה רוצה להרוג אותו. אז במצרים, פעם ראשונה שיש את האנטישמיות, זה נפיל את הר סיני, כי הבחירה כבר התחילה. אז מה קרה במצרים? מספר 14. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב יצאו ממנו. הבה נדחק מלו, למה? פן ירבה. והיה, כי תקרן המלחמה. ונוסף גם הוא אל שונאינו. איך פרעה שיווק את הרצח עם שלו? כי הם המרגלים, הם העמוד החמישי. כשהאויבים שלנו יתקפו אותנו, הם יצטרפו וינצחו אותנו. אז אני חייב לשנוא את היהודי ולהרוג אותו, לא בגלל שאני שונא אותו, אלא בגלל סיבה אחרת. כמובן, אם מסתכלים על ההיסטוריה בעדש רחב, אז רואים שבכל דור, הנרטיב השתנה. בעולם העתיק, למה שנאו אותנו? כי הצגנו את המונותיזם בעולם. בעולם פגני, בעולם של חופשיות, חופשיות תיאולוגית, חופשיות מינית, חופשיות מוסרית, כי הכל זה חופשיות, אם יש לך הרבה אלוהים, אלילים, אז גם יש לך פשוט הרבה נשים, והרבה עושר, אז אין כאן מגבלה ואין כאן משמעת אישית. אז בעולם הזה הצגנו את המונותיזם, את המשמעת, את העולם המאוזן, ושנאו אותנו. כן, חז"ל מספרים על עמון ומואב שנכנסו להיכל בחורבן בית ראשון, והוציאו את הכרובים, ולגלגו, ובזבזו את העם ישראל, הנה אתם גם כן עובדים אלילים. כי המסר שלנו היה נגד עבודת אלילים. אז הם כל כך שנאו את המסר, זה כל כך הכאיב אותם, אז רצו להראות שאנחנו היפוקריטים, שגם אנחנו, זה בעצם צרם אותם, שדיברנו נגד העולם הפגני. מה קרה בתחילת המילניה הראשונה, לאט לאט העולם הופך להיות מונותאיסטי. במאה הרביעי, אז האימפריה הרומית הופכת להיות נוצרית. אחרי 200 שנים, איסלאם עולה, ואז לאט לאט העולם הופך להיות עולם מונותאיסטי. אז אי אפשר לשנוא אותנו, כי אנחנו מייצגים מונותאיזם, כי בעצם ניצחנו. הבאנו את המונותאיזם לעולם, הם לא נוסחאות נקיות של מונותאיזם, אבל בעצם הבאנו את המונותאיזם לעולם. אז בעצם בתחילת המאה ה-11, המאה ה-12, שעולם פחות או יותר מתייצב דתית, מתייצב פוליטית, יש כאן אימפריות, אימפריה אנגלית, אז צריכים למצוא איזה סיפור אחר, נרטיב אחר. אז מה הנרטיב האחר? שאנחנו דחינו ופסלנו את הנביאים החדשים. בין אם זה ישו, בין אם זה מוחמד, או כמובן בישו, לא רק שפסלנו אותו, וסירבנו לקבל את הבשורה שלנו, וגם הרגנו אותו, וזה בעצם הנרטיב הזה התחיל במסע הצלב. זאת הסיבה שאנחנו כל כך מתמקדים במסע הצלב בקינות שלנו, כי זה ציון דרך. אפשר לחלק את הגלות הגדולה שלנו לשני חלקים. אלה שנים הראשונות ואלה שנים האחרונות. אלה שנים הראשונות לא היו כל כך גרועים. פחות או יותר חיינו בסדר. אבל אלה שנים האחרונות יהיו מאוד מאוד כואבים, והציון דרך לכך, כמו שהעשר הרוגי מלכות זה ציון דרך לאלף שנים הראשונות, המסע הצלב זה ציון דרך לאלף שנים האחרונות. אז זאת הסיבה שחזל עשו סיפור כל כך גדול ממסע הצלב. אז מסע הצלב, הנרטיב השתנה. מזה שאנחנו מייצגים הנציגים של מונותאיזם לכך שפסלנו או הרגנו את הנביאים החדשים. מה קורה במאה ה-19? במאה ה-19 זה כבר לא פוליטיקלי קורקט לדבר על דת. מי כבר חושב על דת? הדת קורסת, הדת המורגנת קורסת, אז אי אפשר לשווק רצח עם תחת הכותרת של אנשים שסירבו לקבל נביאי הדת החדשים. אז איך משווקים רצח עם? אז הרעיון החדש שכובש את העולם זה רעיון של דרוויניזם, של תחרות בטבע, בין החזקים לבין החלשים, ובכל מערכת חשוב שהחלשים ייעלמו, כי אחרת המערכת לא יכולה להישאר ולהתקיים. אז כל הסיפור הזה עובר לסושל דרוויניזם, דרוויניזם חברתית, לחברה. אז גם בחברה יש את הגזע החלש ואת הגזע החזק, והגזע החזק צריך לפסול ולהרוג את הגזע החלש כדי בעצם לקיים את העולם. ומה קורה אחרי השואה? אחרי השואה זה כבר שוב פעם לא פוליטיקלי קורקט לדבר על גזע, כי 99 מה-DNA שלנו זה זהה, אז זה לא פוליטיקלי קורקט לדבר על גזע, אז מחפשים נרטיב אחר. אז הנרטיב הוא הנרטיב הקולוניאלי שאנחנו כובשים את האדמה, או הנרטיב הכלכלי שאנחנו מארגנים את הכלכלה העולמית מאחורי הבסטים, מאחורי הקלעים. דרך אגב, נרטיב שגם היטלר בחר בו. היטלר שכנע את אומו שבעצם הוא לוחם נגד היהודים, כשהיהודים מתחילים את מלחמת העולם השנייה, והוא מנסה לעמוד מולם, למנוע התפשטות המלחמה. זאת אומרת, כבר בפרעה ראינו שצורך לשווק את הרצח עם דרך נרטיב. הבה נדחק מלו, פן ירבה והיה כי תגן עם מלחמה, ונוסף גם לא שונאינו, ונלחם בנו ועלם מן הארץ. אני רק אתן ביטוי נוסף, כי אין לנו מספיק זמן, דבר שהרמב״ם הכניס בתוך האיגרת המפורסמת שלו. במאה ה-19 היה איזה משבר בקהילת תימן, כי עמדו נגד משיח שקרי ונגד איזה תנועה איזלאמיסטית, תנועה איזלאמית מאוד מאוד אגרסיבית, שרצו לגייר אותם, להשמיד אותם אפילו. אז הוא כתב תשובה, הוא כתב מכתב לקהילת תימן. מה הוא כתב באיגרת שלו? הוא ציטט את הפסוק בישעיה מספר 12, נלך מהר. כל כלי יצר עלייך לא יצלח, וכל השם תקום איתך למשפט תרשי. אז הרמב״ם הסביר למה הפסוק בישעיה מדבר על הכלי שלא יצליח, כל כלי יצר עלייך לא יצלח, והלשון שיורשע. כל לשון תקום איתך למשפט תרשי. אז הרמב״ם הסביר שתמיד בהיסטוריה שלנו יעמדו נגדנו דרך הכלים ודרך הלשון. דרך הכלים זה עוינות מיליטנטית, עוינות פיזית. ניסיון לצוח אותנו, לענות אותנו, לכבוש אותנו, אבל הלשון הוא ניסיון להרשיע אותנו, בעצם לזלזל בנו. אז הרמב״ם טוען שישעיה כבר הבטיח לנו ששתי הניסיונות לא יצליחו. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. כמובן, בתקופה של הרמב״ם, מה הייתה מתקפת הלשון? הוויכוחים הגדולים בין נצרות לבין יהדות. הרמב״ם לא חי את זה, הרמב״ם חי את זה בברצלונה במאה הזאת, הצרפתים חיו את זה במאה הבאה בצרפת, מה שגרם לשריפת התלמוד, שעל איסוף באש. זאת אומרת, הרמב״ם מתאר גם מתקפת הכלים, מתקפת החרב, מתקפת הנשק ומתקפת הלשון. וישעיה כבר מבטיח לנו, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. כמובן, דיברתי על דפוסים, אז גם היום יש שתי מתקפות. יש את המתקפת הנשקית, מתקפת המלחמתית, ויש גם מתקפת אחרת, אבל היא כבר לא מתקפת דתית ותיאולוגית, כי אף אחד לא מתעניין בתיאולוגיה היום. היא מתקפת מוסרית, שמכיוון שאנחנו מביאים מסר מוסרי לעולם, אז הדרך הכי טובה בעצם להדחיק את המסר, זה להשאיר אותנו כהיפוקריטים, שאנחנו מנהלים מדינה שרוצח, שרוצחת תינוקות, ומדינה אפרטהייד, וזה הרבה יותר בנוי בתוך הלשון של ישעיה. כי מה ישעיה מדבר על זה? אפילו הייתי אומר פסוק נבואי. מה ישעיה מתאר? כל לשון תקום מתחת למשפט, תרשי. מביאים אותנו לבית המשפט. בצורה ליטרלית. לא מביאים אותנו למשפט על יהדות ודת, מביאים אותנו לבית המשפט העולמית, הבינלאומית, וישעיה מצליח לנו. זאת אומרת, המסר השני, שיש דפוסים שחוזרים על עצמם, וזה הספר ההיסטורי שחוזר על עצמם. טוב, סליחה שאתה מסתכל.